המשנה הראשונה, אז דבר ראשון שלימדה אותנו המשנה את המסורת של התורה מדור לדור, ממשה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. כלומר, הנושא הזה של העברת התורה מדור לדור, ממשה רבנו, באותו הקשר של מוסר, של לימוד המוסר, קשור לאותה נקודה, כמו שאמרנו בשיעורים הראשונים, שתיקון המידות וכל ענייני המוסר, זה באמת השפעה הכי יסוד, זה התלוי מאוד 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 באותו מעבר של הערה רוחנית מדור לדור. כן? במיוחד בנושא הזה של מוסר ודרב, מוסר ומידות, כן? כי זה עיקר ההשפעה. עיקר ההשפעה לא רק עוד הוספת ידע, אלא דרך כל האישיות, דרך כל המדרגות הרוחניות שעוברות ממשה רבנו, כן, שעובר מדור לדור, מדור לדור, מתוך כך אנחנו מתעלים, מתוך אותה מדרגה הזו של קבלת התורה. כי אם לא היה זה, כן, אם לא היה את המעבר הזה של קבלת תורה מדור לדור, אז אם אנחנו לומדים מוסר, אז דבר נכנס באוזן אחת ויוצא באוזן שנייה. כן? כלומר, צריך עוצמות כאלה גדולות של השפעה רוחנית, כן? כדי שזה יהפך אותם, כן? אז אנחנו צריכים להתחבר לשורש, וגם ככה אולי אנחנו מתקנים. אם אנחנו מצליחים להתחבר למשה רבנו, אז אנחנו יכולים לפתוח את האוזניים לתיקון המידות ממשה קיבל תורה מסיני. כן? אז לכן המשנה מתחילה ממשה קיבל תורה מסיני, וביארנו בשיעורים הקודמים מה, למה כאן משה קיבל ולמה מסרה ליהושע, זה השיעורים הקודמים. ונדלג כאן הם אמרו שלושה דברים. אומרת המשנה, הם אמרו שלושה דברים. מי זה הם? אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. זה דבר פלא, מה, רק שלושה דברים הם אמרו? הרבה דברים. מי זה אנשי כנסת הגדולה? זה חכמים שחיו בדור של תחילת בית שני, סוף הנבואה, כן? סוף בית ראשון, סוף הגלות הראשונה של בית, בין בית ראשון לבית שני. מכאן ואילך מתחיל תקופת כמה דורות לפני תחילת התנאים. וכבר המהר"ל הסביר לנו לפני כן שזה בתקופת הנפילה של עם ישראל, ירידת החוכמה, ירידת הקדושה, ממדרגה של משה רבנו ויהושע, זקנים ונביאים, נבואה, כן? מדרגה כל כך עליונה, כל כך נשגבה, כן? עם ישראל יורד למדרגה יותר אנושית, יותר פשוטה. והם אמרו שלושה דברים. כלומר, מה זה הם אמרו שלושה דברים? הם נזקקו לשלושת הדברים הללו. כי באמת בדורות הקודמים של משה ויהושע, עליהם מדרגה עליונה שהם לא נזקקו לדברי מוסר. אנחנו, כלומר, מתקופת הזקנים, מתקופת אנשי כנסת הגדולה, שיש כזו מפילה, אז אנחנו נזקקים לשלושה דברים. מה שלושה דברים? אומרת המשנה, בוא נראה. הם אמרו שלושה דברים. א', הביאו מתונים בדין. דבר שני, העמידו תלמידים הרבה. דבר שלישי, עשו סייג לתורה.
עד אז לא נזקקנו לשלושה דברים האלה?
כן, אז זהו, צריך להבין, מה זה שלושה דברים? מה מיוחד בשלושה דברים האלה? מה הנקודה? מה הם אמרו? הם אמרו הרבה דברים. למדו תורה, אלה, בטח הרבה הרבה, אלפי אלפי דברים, אלפי אלפי דברים, אלפי יסודות. מה? מה מיוחד בשלושת דברים האלה? מה הם אמרו? מה הנקודה כאן? זה מה ששואל המהר"ל. הם היו אומרים שלושה דברים, תראו בעמוד כ"א. הם היו אומרים ג' דברים. יש לשאול, למה אמרו אנשי כנסת הגדולה אלו ג' דברים? מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם? כן, זה ביטוי, מה זה ראו על ככה? זה ביטוי מגיעת אסתר. כן, מה המיוחד בג' דברים הללו? מה הנקודה? שאין ספק כי אנשים חכמים כמותם היה אפשר להם להוסיף חוכמה ובינה עד אין שיעור. כן? הם יכולו להגיד הרבה יותר מג' דברים. כן, יש הרבה 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 יותר דברים מג' דברים. מה הנקודה הזו? אז כאן המהר"ל מסביר הרבה הסברים. מכאן ואילך המהר"ל מסביר לפחות 4-5 הסברים. אני בחרתי הסבר אחד מתוך כל ההסברים. מה הנקודה? למה דווקא אז נאמר? מה אחד משלושת הדברים האלה? ומה המסר הכללי? בסדר? אז בואו נדלג. לעמוד כ"ב בעמודה השנייה. כן, אחד ההסברים, לדעתי הוא ההסבר היסודי כאן בכל ההסברים האלה, מה הנקודה כאן. אומר המהר"ל ככה: ואף כי לא היה חיסרון בדור שלהם, זאת אומרת, זה לא היה דור מקולקל, זה לא היה דור רקוב. הדור, מי זה הדור הזה? מהו הדור הזה? זה תחילת בית שני. זה היה הדור. סוף הגלות, סוף הנבואה, זו אותה תקופה. אומר המהר"ל, ואף כי לא היה חיסרון בדור שלהם. אתם רואים? בתחילת העמודה השנייה בעמוד כ"ב. רק שהיה הדור כמו שראוי להיות מבלי חיסרון. כלומר, זה לא דור פגום, זה לא היה דור מושחת. רק שאין הדור מופלגים כמו שהיו הזקנים והנביאים שהיו מופלגים. כלומר, הדור הזה, היה לו נפילה גדולה. מה הייתה נפילה? אין נבואה. אין מעלה גדולה, אין את המעלה הגדולה שהייתה על הדורות הקודמים של ימי, כן, ימי נבואה, שהיה אורות גדולים, שהיה עוצמות אדירות. אמנם היה קלקולים, קלקולים היו, אבל עוצמות רוחניות ודאי שהיו. כן, עם ישראל נהיה עם אנשים פשוטים יותר, פחות רוחניים, פחות שכלים, כן, השכל ירד, כן? בהתחלה היה השכל שבא מאור גדול, מאור נבואי, כן? כל העוצמות, כל ההבנות, כל התורות, הכל ירד, הכל נפל. כן? היה כאן איזו נפילה גדולה מבחינת התורה, מבחינת השכל של הבני אדם, מבחינת העוצמות הרגשיות של הבני אדם, הכל נפל. אז אומר, לא שעכשיו הדור הזה הוא דור מושחת, לא. זה דור שאין בו את המעלה הגדולה של הדורות הקודמים, של דורות הנבואה. דור שלנו, דור בינוני. אומר המהר"ל, מכל מקום האזהרות האלו הם ראויים לאדם במה שהוא אדם שאין האדם שכלי לגמרי. כלומר, הדורות הקודמים היו מלאכים, מה הכוונה? נכון, הם היו בני אדם רגילים, אבל היה בהם נבואה. היה בהם איזושהי הערה כל כך גדולה. הם חיו לפי פרמטרים אלוקיים.
קשר ישיר.
קשר ישיר, בדיוק שאתה אומר. פרמטרים אחרים לגמרי. כאן עכשיו הם ירדו למדרגה של בני אדם רגילים. זה הדגש. שימו לב, אומר המהר"ל, מכל מקום הזרות האלו הם ראויים לאדם במה שהוא אדם, שאין האדם שכלי לגמרי. מעניין. ברגע שאתה שר ממך הנבואה, אז שים לב. אנחנו חושבים שאנחנו יש לנו שכל, אז אנחנו יכולים ללמוד, לדעת, להבין, להשתמש בשכל שלנו ולנהוג בו על פי ההיגיון שלנו. אומר המהר"ל, אין האדם שכלי לגמרי. מה פירוש? מה, אדם, מה, אדם טיפש? אין לו IQ? מה פירוש אין האדם שכלי לגמרי? אלא הכוונה היא שבאמת השכל האנושי הוא מוטבע בגוף של האדם. גוף של האדם זה הנפש, הנפש שיש בה הרבה 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 נקודות חומריות, הרבה הרבה תאוות. עולם המושגים שלנו הם חומריים. כן, מה טוב ומה רע הם מושגים חומריים. המהר"ל חוזר על היסוד הזה הרבה פעמים. האדם, ההיגיון שלו, כן, אמנם יש לו שכל אלוקי, אבל הוא מוטבע באמצעות חומרית. כן, ותאוות, ורגשות, כן. אדם מלא מלא עטוף בעולם הזה. כן, השכל טבול הרבה, הרבה עמוק 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 בעולם הזה. ולכן המחשבה היא לא מחשבה נקייה. היא לא מחשבה אובייקטיבית. היא מחשבה סופר אובייקטיבית. סופר רגשית. סופר מזווית מאוד מאוד מצומצמת. כן, אם שכל אלוקי זה שכל ישר, אובייקטיבי, שמחפש את האמת לאמיתה, אנשים חושבים לעצמם, כן, אני מחפש את האמת, אני לא בא מזה נקודה מסוימת, כן? אבל כיוון שאנחנו אומרים, לא, האדם הוא חומרי. האדם הוא מצומצם למקום מסוים, לזמן מסוים, למציאות מסוימת, למצבי רוח מסוימים, כן?
זה הפך את השכל להיות סובייקטיבי, או
שהשכל נשאר אובייקטיבי
ובגלל המציאות אני
עשו? השכל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזשהו טיפה כזאת מהים הגדול של השכל האלוקי שמוטבע בנו. תיאורטית זה היה שכל אלוקי שכל כולו אובייקטיבי, אבל כיוון שהשכל נמצא בתוך הגוף, אז הוא בא מנקודת מוצא של גוף, נקודת מוצא סובייקטיבית לגמרי, נקודת מוצא של תאוות, של גוף, של חומר, של, כן, של רגש. נכון שתיאורטית, אם היית שם את השכל בלי הגוף, אז זה היה שכל נקי. זה שכל באמת, תיאורטית, זה שכל גדול מאוד. אבל השכל נמצא בגוף, ברוך השם. יש חיבור, שכל-גוף. אז הגוף משפיע השפעות עצומות על השכל. אלא מה? לפני הנפילה של בית של הכנסת הגדולה, אז באמת, היה מעלה מאוד גדולה, שהשכל האנושי היה חי לפי הנבואה. גם הרגש, מה זה נבואה? רגש. כלומר, גם הצד הגופני מחובר לקודש. זה לפני אנשי כנסת הגדולה, אבל ברגע שהפסקה הנבואה, אז הצד הגופני הוא חי לפי העולם הזה, לפי הפרמטרים של העולם הזה. ככה, אל תטעה. השכל שלך הוא שכל מאוד 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 סובייקטיבי. אל תחשוב, זה הגיוני, לא הגיוני. לכן אומר, אמר, זה הנחת יסוד פשוטה. כן? השכל שלנו הוא לא ממש שכל, אז מה עושים עם זה? מה התקנה? מה? מה אתם אומרים? אז אל נחשוב, לא נחשוב, זהו, נלך לישון. אם במילא אי אפשר להבין, אז לא נחשוב, לא נעשה כלום.
מה
אתה אומר? עכשיו זה מעולה. אומר המהר"ל ככה: לפיכך ראוי שיהיה נוהג האדם כפי מדרגתו שהוא אדם. מה זה האדם? שכל שמוטבע בגוף. אומר המהר"ל, אף כי יש לו שכל, מכל מקום הוא בעל חומר עם זה. לפיכך אמר, עכשיו שימו לב, עכשיו, לפיכך אמר, אבו מתונים בדין. מה הפירוש בדין? כלומר, אדם בא, דין זה לא דווקא עכשיו בית משפט, בעיקר בית משפט, כן? אלא בא לחקור את האמת. מה האמת? מה התורה אומרת? אז אדם בטעות יכול להגיד, כן, אני יש לי שכל, אני יכול להפעיל את השכל שלי, ולדעת מה האמת. מהר. שכל אין לו זמן, אחד ועוד אחד שכל, כן, הכל. שכל אין לו, הוא לא תלוי בזמן, חומר תלוי בזמן. המחשב עובד בתוך שניות, נכון? שואלים את המחשב תוך שניות, הוא עונה. כן. תהליכים שהם צריכים זמן זה תהליכים חומריים. בכלל. כן, תהליכים ביולוגיים צריכים זמן. אבל תהליכים שכליים, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה מאוד מהר, נכון? הוא באותו שניות נהיה שתיים. לא צריך זמן. הפיזיקה צריכה זמן, הכימיה צריכה זמן. ההיגיון לא צריך זמן, נכון? תוך כמה זמן אחד ועוד אחד נהיה שניים? תוך כמה זמן זה לוקח לו להיות שניים? מאוד מהר, מאוד מהר. באים כאחד. אני אז. אז זהו, אני פוסק, אני יודע, זהו, אני יודע מה האמת. זהו, ככה וככה וככה, אני שאל אותי, אני יודע הכל, אני, כי אני חכם, כי אני יודע, אומר המהר"ל, שימו לב. עכשיו, כאן זה לא דווקא בדין, אלא בכל דבר. בלימוד תורה, בהכרעת האמת, בכל דבר. אם אתה חושב שאתה בעל שכל באמת, אז אתה שולף. כן, הנה, אני כבר יודע הכל, כן, כן. אבל עכשיו שימו לב, זה לא רק עצה פסיכולוגית כזאת, דעת, אתה לא יודע, תחשוב קצת. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. אתה צריך לעבור תהליך של ניקוי מהחומריות כדי לחשוב. אנחנו לא מיואשים, אנחנו לא אומרים, אתה לא יכול לחשוב, אתה טיפש, אתה... כדי להגיע לאמת, צריך לעבור תהליך רוחני בכל פעם שחושבים. זה יסוד מאוד חשוב, אני חוזר על המשפט הזה. אומר המהר"ל, כיוון שהאדם, השכל שלו, שהפוטנציאל של השכל הוא אדיר, הוא יכול לחקור על האמת, להגיע להיגיון גדול, להגיע לתובנות גדולות, להגיע לדברים עצומים. אבל כיוון שהשכל נמצא בתוך הגוף, הוא חייב להיות מתון, כי הוא חייב להתעלות מהגוף. ואף כל פעם שהוא חושב, הוא צריך לנפות את הרגשות, זה תהליך מאוד עמוק, לנפות את כל הרגשות הסובייקטיביים, את כל הדמיונות. זה תהליך! מה זה מתונים? קח סטופר, קח זמן. קח זמן. כלומר, ולכן, למשל, הלכה, דיין צריך לזמן. למה דיין צריך זמן? לא בשביל ידע. לא בשביל שהוא צריך עוד ידע. צריך לפתוח את הספר הזה, הספר הזה. אלא יש כאן תהליך רוחני. מהו התהליך הרוחני של הלימוד? של הגעת האמת? לעשות תהליך של התנקות מסובייקטיביות, התנקות מרגשות, התנקות מתאהבות. איכשהו להתחבר ל... שכל הפנימי שהוא קיים באדם. כן? יש כאן תהליך רוחני מאוד גדול. שימו לב מה אומר המהר"ל. לפיכך, בגלל שאדם לא שכלי, ראוי שיהיה נוהג האדם כפי מדרגתו שהוא אדם, אף כי יש לו שכל. אם יש לו שכל, אז מה? אני יודע, נו, כתוב, הנה, פתח את הספר, כתוב, אני יודע. כן? מרמה רעל, מכל מקום הוא בעל חומר עם זה, מלא דמיונות, כל השכל שלו מלוכלך, צריך ניקוי, מלוכלך והרבה פרטיות, והרבה שיקול דעת פרטי וסובייקטיבי, כן? שימו לב, לפיכך אמר, הבו מתונים לדין, שאין האדם הכל שכל. מה הכוונה אין האדם הכל שכל? דע לך, כשאתה חושב, אתה חושב שאתה חושב, אתה לא חושב באמת. אתה גם חושב וגם מרגיש וגם רוצה לחשוב. רוצה לחשוב, אז אתה חושב. כלומר, יש לך איזשהו רגש מסוים, אז אתה מדביק על הרגש, אתה מדביק את ההיגיון שלך, אבל באמת זה רגש. או את התאוות שלך. אתה מאוד מאוד רוצה ככה וככה, ואז אתה חושב שזה הגיוני ככה וככה. אבל בעצם זה לא חושב, אתה פשוט משתאבד לתאוות. כן, בכל דבר ודבר. זה לא רק אנשים רשעים. כולנו, אלא אם כן אנחנו מגיעים למדרגה של נבואה. כולנו, השכל שלנו מוטבע ברגש, וכיוון שהרגש שלנו לא רגש נבואי. אם הרגש שלנו היה רגש נבואי, בעזרת השם זה יהיה. אז מעולה. נבואה. אבל כיוון שהרגש שלנו הוא רגש חומרי, אז מה צריך לעשות? אומר המהר"ל. לכך אמר, הבו מתונים, בוא נראה. לכך אמר, הבו מתונים בדין. שאין האדם הכל שכל, ואם הוא ממהר לפסוק הדין בלא המתנה, כאילו היה אדם שכלי בלי חומר. מה הכוונה? היי, אדוני, אתה לא מפעיל את השכל שלך. באופן טבעי, אם אתה עכשיו בא ללמוד, בלי להתרומם, בלי להתנקות, אתה חושב שאתה מפעיל את השכל. זה לא רק בדין, גם בסוגיה, גם בגמרא זה ככה. בלימוד אמת, בלימוד אמונה, בלימוד גמרא, בלימוד הלכה, בפסיקת דין. כן? אם אתה חושב שאתה אוטומטית מפעיל את המוח, ואתה מפעיל את מוח, שקר גמור. שקר וחזב. אתה מפעיל דמיונות, אתה מפעיל כל מיני דברים אחרים חוץ משכל. לכן צריך מתינות. ומה עובר? שימו לב דבר מאוד עמוק. מה עובר בתהליך הזה של המתינות? הוספת ידע? מה אתם אומרים?
שרת הידע.
בדיוק, מעניין. זה לא הוספת ידע. זה לא ש... טוב, נגיד הדיין. למה הוא מתון? כדי לפתח עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר. לא. גם אם הוא רק כתוב, הנה כותב את ההלכה, כתוב הלכה. לא אני חייב 100 שקל וזה, חכה. למה תחכה? לא בגלל שתדע עוד ידע תיאורטי בהלכה, עוד פסק דין, עוד איזה. לא! השכל שלך יהיה פוקוס, כמו מצלמה. להבדיל, כמו מצלמה היום, שצריכה, אתה צריך לחוץ לחיצה אחת כדי...
זה לחזור לנקודה הימית של השכל.
זה פיקוס, בדיוק. אתה צריך מיקוד, תשמע, אתה מלא דמיונות, אתה מלא רגשות, מלא תאוות. אתה לא חושב. אתה צריך פיקוס, אתה צריך לדעת, המתינות הזאת, זה אפשר, אתה מסוגל, זה ברוך השם. אנחנו מסוגלים להתמקד בהיגיון האובייקטיבי, קצת, כן? מסוגלים להתרומם.
המתינות היא כדי להחזיר לנקודה האלוקית של השכל.
כן, כדי להתרומם לאותה נקודה ההתנקות. להתרומם לאותה נקודה של אמת, שיש בך. אנחנו ברוך השם קיבלנו שכל אלוקי, אבל אתה חייב להפריד. מה זה המתינות הזאת? הזמן הזה הוא הזמן הסינון. צנן, מה הרגש? אם אדם מחליט, כן, אני רוצה ככה. רגע, חכה, ולא רק שתפעיל את השכל, כשאתה מחכה לא רק שתפעיל את השכל, אתה מחכה, זה צריך תהליך רוחני של ענווה מסוימת, של להגיד, כן, כן, אני צריך קצת להתנקות מכל מיני שיקולים לא ענייניים. כן, זה התנקות, זה לא תהליך של הוספת ידע, זה תהליך של סינון, זה בכל יום ויום. אני הרבה פעמים עושה החלטות בחיים, וצריך תמיד לעצור ולסנן. מה שכל ומה רגש. כן, יסוד מאוד מאוד חשוב. אומר המהר"ל, ואם היה ממהר לפסוק בלא הדין, בלא המתנה, כאילו היה שכלי בלא חומר. שהשכל אשר הוא בלא חומר כלל, אותו השכל ברור. דיינו השכל אשר אינו גוף ואינו צריך המתנה. אבל אשר הוא בחומר, כמו שכל האדם, אינו שכל בפועל לגמרי. מעניין את זה ביטוי. אין כאן שכל בפועל, יש כאן באמת אדם שהוא לא מתון, אין לו שכל. לא בפועל, בכוח יש לך שכל, בפועל אתה רגש. כלומר, אם אתה, מעניין, זה לא רק לעניין של דין, זה ממש ביום-יום. בדין זה נפקא מינה קריטית, כי אם אתה פוסק, ואחר כך הפסק הוא טעות, אז זה היום ונורא.
אתה פוסק לעצמך גם ביום-יום.
כן, נכון. הבו מתונים בדין. כלומר, כל פעם שאתה מחליט לעשות ככה, להגיד ככה, להגיד ככה, להגיד אשתי א' או ב', הכל, הרי כל שנייה, הביאו מותנים מדהים, כל רגע ורגע. כל החלטה, החלטה, כל מחשבה, מחשבה. זה מקיף את כל החיים שלנו, כן? תדע לך שהשכל שלנו הוא לא בפועל. מה הכוונה? הוא בפועל, אבל הוא מכוסה מאוד 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 בגוף, כן? כדי שהשכל יהיה בפועל, צריך לעבור מתינות. הדבר הזה מאוד משמעותי, למשל בלימוד גמרא. לפעמים גם קורה לי, אני יודע, לומד, אני אוטומטית לוקח לעצמי זמן, לא בשביל לדעת עוד ידע. בשביל להתפקס רוחנית על הדבר. ובסוף תגיד למסקנה אחרת, לא בגלל ה-IQ, בגלל הדבר הזה. אתה מתנקה מרגשות, אתה מתנקה מדברים, מנקודות שהן לא אמת, מנקודות שהן סובייקטיביות. כן. מרמרל. לפיכך יש לאדם לנהוג כפי מה שראוי לאדם, שיהיה מתון בדין. ולא אומר כאילו היה שכל בפועל בלי חומר. נפלא. עכשיו שימו לב כמה מקורות לזה. מקור אחד שקשור לא דווקא לדין, מקור שני קשור לעניין של בית דין ממש. טוב. בסדר? יופי. בואו נראה. בסוף כאן הוא אומר במשפט, במקור הראשון בעצם את היסוד הזה כבר ראינו כאן. כי התורה, אולי בארבע שורות האחרונות, זה יותר חשוב, ארבע שורות האחרונות במקור הראשון. כי התורה צריכה לעשות הלנת דין, צריכה לעשות הלנת דין, בפני כי האדם הוא חומרי, וכל שכל ודעת אשר יש לו התעלות בחומר, אינו שכל ברור. מה הכוונה אינו שכל ברור? אנחנו חושבים שכשאנחנו חושבים שאחד ועוד אחד שווה שתיים, כן, זה שכל ברור, מה הגיוני? לא, אנחנו לא חושבים בהיגיון. זה שכל מאוד מורפל. זה לא שכל ברור. זה בבאר הגולה, כותב המהר"ל. זה לא שכל ברור. זה יותר רגש משכל. כן? אומר שאינו שכל ברור כמו השכל שהוא נבדל לגמרי מהחומרי. לפיכך צריך על ענת דין לבוא אל הבירור. כאן אותו יסוד שראינו כאן לפני כן. עכשיו, הסבר שני, שהוא גם קשור, במקום אחר אומר המהר"ל הסבר מאוד מעניין, אני אגיד לו בעל פה, אחר כך נקרא אותו בפנים. אומר המהר"ל, אתה חושב שאתה חושב, האם זה מעשה אלוקי או מעשה אנושי? מה אתם אומרים? שדיין פוסק, מי פוסק? דיין בא, אומר, אני חושב ככה וככה. אז מי פוסק? הדיין. רגע. הדיין, אבל זה משלים את התמונה, רגע. הדיין. אומר המהר"ל, זו טעות גמורה. באמת, אתה נותן לאלוקי להופיע בך. כלומר, אנחנו בטעות חושבים שאנחנו חושבים ככה וככה וככה, ואנחנו מגיעים לאמת. כי זה היגיון שלנו. אומר המהר"ל, כי באמת הדין הוא לאלוקים. כלומר, מה זה הדין? האמת, מה זה אמת? לולא האמת האלוקית אין אמת בעולם. מה זה אמת? כל ככה וככה. כשמדובר על אמת, זה רצון השם. כן. וכשאתה, מה המשמעות שאנחנו אומרים שאתה מכוון לאמת? מה המשמעות? שאתה מכוון את עצמך מול האלוקי. מול האלוקי. וכשאתה אומר, תפסק, בעצם אתה נותן לאלוקי לדבר. אתה נותן לקדוש ברוך הוא להופיע. אומר המהר"ל,
כאילו הקדוש ברוך
הוא בדין. מה? נכון? אם זה מעוות. נכון? אם זה מעוות, אז זה לא אלוקי מופיע כאן. כשיש דין צדק. כן? שימו לב, התהליך הוא לא, אני מפעיל עוד IQ. לא. זה לא התהליך של הלנת הדין. של הוא מתונים. אלא זה תהליך, דיברנו לפני כן על ההתנקות, זו זווית אחת. זווית שנייה, לכוון את עצמי לאלוקה. צריך זמן להתפקס. כלומר, זה שני זוויות שמשלימות אחת השנייה. כלומר, זווית ראשונה שהמהר"ל מסביר לנו, שמהו הלנה, מהו המתינות, זה הניקיון מהדמיונות. סור מרע. במקום אחר אומר, המהר"ל, הסבר שונה, אבל משלים. שהאבו מתונים, הזמן הזה שאתה מחכה, הוא שאתה נותן לאלוקי להופיע בך. מעניין, אני חושב שזה לא רק בדין, ודאי זה בדין זה ככה. כלומר, הדיין, למה הוא צריך לחכות? לא שהוא יודע שום דבר יותר, שום דבר. אלא הוא, הוא זה ממש מחכה להשראת שכינה. כן? זה השראת שכינה. אז אתה מכין את עצמך, זה זמן. זה לא מהיום למחר. אתה... זה כמו, להבדיל, כהן גדול נכנס לבית... בקודשי הקודשים.
זה לא פועל יוצא של ההתנקות.
אז זה סור מרע, זה זוויות שונות. נכון, אני חושב שזה שני זוויות. סור מרע זה השלב הראשון של המערל, וזה עשה טוב. כלומר, הזמן הזה שאתה מחכה, זה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא להופיע בך. עכשיו, אם אתה עכשיו מתלבט, האם נכון לעשות א' או ב'? סתם, בחיים, לא אפקד דיין. בחיים. אז חכה, אתם יודעים למה חכה? שני סיכונים למה לחכות. חכה. חכה 10 דקות, חכה שעה, חכה יומיים. אתה רוצה להתחתן, אתה לא? חכה יומיים. למה? שניים. שני דברים. א', הסרת הדמיונות. בסדר? ב', תן לך לעצמך להתרומם. תן לעצמך זמן לכוון את עצמך לקדוש ברוך הוא. תאמין לזה שיש כאן איזושהי השראה. ההשראה צריכה זמן, כי זה התעלות. סור מרע, זמן. עשה טוב, זמן. כן? זה זמן. לא בשביל שתחשוב דברים חדשים. סתם, לקנות בית, לא לקנות בית, חתן איתה, לא התחתן איתה, ללמוד את זה, או מה, מה, סתם, גם בלימוד תורה, מה כתוב כאן? אדם קורא, אני לא מבין, זהו, או הבנתי ככה, תן, חכה, קראת, קראת תוספות, קראת הגמרא, למדת משנה, למדת תורה, תחשוב, תן לזה זמן שזה יהיה בראש שלך ולחשוב. פתאום יהיה לך הערה, איך זה יהיה הערה? זה התהליך של תורה. הקדוש ברוך הוא, נכנס בך, פתאום יש לך הערה, זה לא מיסטיקה. זה התהליך של תורה, זה התהליך של פסק דין, כן?
זה ממש ככה, כתוב, אבו מתונים בדין.
נכון.
מתון שורש מתן, לא נתן. כשאומרים מתון, אז זה לשון פעול.
שר כוח. נפלא, נגיד בשמך. שמתונים בשון מתן, בשון נתינה. אה?
כן, אז זה בא.
מתן ונתינה. כן, מתונים.
זאת אומרת שמישהו...
להיפעל, להתפעל, כן. מתונים, בשון... פעול. תהיה נפעל, תהיה נפעל, רגע חכה, אתה רוצה להכניס א', ב', ג', אל תחכה בשביל לחכות, אל תרכה סתם לבזבז את הזמן, לא דיברנו על להיות עצלן, לא דיברנו על, דיברנו על לתת עולה, א', תנקה את עצמך, כן, ב', תתרומם, בכל דבר, אתה למד גמרא, אתה שואל, אתה מתלבט, איך לדבר עם האישה, לא יודע, תן את הזמן. יהיה הערה, בעזרת השם יהיה הערה. אז בואו נראה. אומר כאן המערל בנתיבות עולם, נתיב הדין. כבר בערנו בפרק משה קיבל, כי הדין מפרט צריך המתנה, שהדין הוא לאלוהים, כמו שהתבאר בעניין הדין, כי הוא אל השם יתברך ולא לאדם. לפיכך ראוי אל האדם להמתין בדין. כי אין הדין עם האדם, והדין שייך אל האלוה בפרט, כמו שידוע, לכך יש לו להמתין מדין. וזה אומרה במסכת פסחים, כי נעלם מן האדם עומק המשפט והדין. ופירוז זה, כי אל לחשוב האדם שיגיע אל כל עומק המשפט, שיש משפט שאי אפשר לאדם להגיע בו אל העומק. ומזה אתם ראוי גם כן שיהיה המשפט האלוהים, כי עומק המשפט מחוסה לבני אדם. לכך המשפט צריך המתנה שיוכל להבין להגיע אל עומק המשפט, ומי שהוא ממהר וקופץ, מוציא למשפט ומקלקל למשפט, כי המשפט אינו מצד האדם. לכך אי אפשר להגיע האדם אל המשפט רק בשביל המתנה. ואני לוקח את זה לכל החיים. כן? כלומר, הם מתונים בדין. כן? בכל דבר תחכה לקדוש ברוך הוא שישרה עליך את שכינתו, כן? פילי פלאים. אז נחזור. דבר ראשון, אומרת המשנה, כיוון שעכשיו יש ירידת הדורות ואין נבואה, דבר ראשון, תדע לך, השכל שלנו ירד, מדרגה הרוחנית שלנו ירדה, אז צריך להתייחס לשכל שלנו בצורה מאוד מסוימת. אבו מתונים, בכל החיים, ודאי בדין, כל חומר בדין, כאילו בית משפט. אבל תדע לך שהשכל שלך הוא לא ברור, צריך לפקס אותו, צריך לסנן אותו, צריך להעלות אותו, צריך לתת לו, כן, צריך את הזמן הזה, כדי שיהיה לנו סור מרע, א', ותעשה טוב. בסדר? זה יסוד אחד.
זה גם מה שנקרא הגאולה מגיעה כמה כמה.
כן, קשור לזה קצת.
הגאולה היא, אפשר לא להמשיך אותה למחשבה משפחה.
מחשבה.
לבלי החומליות.
כן, להשתחרר.
צריך איזשהו תהליך.
צריך את הזמן. נכון. כן, אני חושב שהדבר הזה הוא קשור יום יום ללימוד. אנשים חושבים, כן, קוראים. כן. זה לא ככה. צריך את ההמתנה. א', דבר שני, וכן, מה הדבר השני במשנה? בוא נחזור. אז הבו מתונים בדין, כן, הבנו מה זה קשור לשכל, וגם העמידו תלמידים הרבה גם קשור לאותו יסוד של ירידת הדורות. מה זה קשור לירידת הדורות? אז בואו נראה מה המהר"ל מסביר. וכן העמידו תלמידים הרבה, אומר המהר"ל, כי האדם אין לו שכל ברור בעניינים עמוקים, כי שכלו עומד בחומר. לומר עכשיו, כשעם ישראל, השכל שלו ירד, כן, מזמן, אנשי כנסת הגדולה, גם כאן אנחנו מדברים על איך ללמוד תורה. על איך ללמוד תורה. כן.
כל הירידה הזאת זה, בזמן אנשי כנסת הגדולה, זה לא עניין חטא הפעם הראשון?
יש הרבה ירידות. גם בירידה הראשונה. הראשון היה ירידה ענקית, אבל כאן יש ירידה מנבואה.
שהאדם מתבלבל.
כן, זה גם זווית מסוימת. אבל כאן אנחנו מדברים על ירידה מתקופת הנבואה לתקופת בית שני. שאני אגיד לך מה הנקודה. בתקופת בית ראשון, החומר, יש בו קודש, אתה מבין? החומר עצמו הוא קודש. כלומר, מה זה החומר? הדמיון. הדמיון מחובר לאלוקה. אבל כשאין נבואה, אז הדמיון פועל, באיזה פרמטרים הדמיון שלנו פועל? פרמטרים חומריים, מופרדים, לא קשורים לקודש.
נשמע כאילו בזמן בית ראשון המצב היה כמו...
נכון, היה יותר טוב ויותר רע.
לא, לפני חטא אדם הראשון.
לא, בסדר, יש מדרגה יותר עליונה. כן, ודאי, ודאי, שיש מדרגות. ודאי. אז חטא העגל, יש הרבה ירידות, יש הרבה מדרגות, כן. אבל כאן אנחנו מדברים על אותה נקודה של האדם עכשיו נמצא, השכל שלו נמצא בתוך חומר, בתוך דמיונות. המהר"ל, אתה עכשיו רוצה ללמוד תורה? העמידו תלמידים הרבה. מה הפשט? מה הפשט העמידו תלמידים הרבה? אומר המהר"ל, כיוון שבעצם השכל של האדם נמצא בחומר, אותו יסוד, כיוון שהשכל של האדם נמצא בחומר, אז צריך, הדבר הזה מחייב, וצריך לרבוי התלמידים, עד שבזה אפשר לו להגיע לשכל אמיתי. מה הקשר? אומר המהר"ל, האדם כשהוא לומד לבד, או שהוא לומד ולא מלמד, שהוא מלמד אבל לא להרבה תלמידים, אז השכל שלו הוא שכל סובייקטיבי. מי שלמד איתי נתיב התורה, עוד מעט נקרא פסקה שכבר למדנו את הפעם, כשאתה לומד לבד, אתה חושב פרטי, אתה חושב סובייקטיבי, אתה לא נוגע באמת, אתה נוגע בדמיונות שלך, אתה נוגע קצת, אולי נגיעה קטנה, אבל חזקה עליך שלא תגן כל את האמת. כאשר אתה לא מחובר לכלל, כאשר אתה לא מחובר בלימוד של חבורה, כאשר אתה לא יונק מתלמידיך, כאשר אין כאן חשיבה כללית, חשיבה גלובלית, אז כיוון שהאדם, השכל שלו נמצא בחומר, חזקה עליו שהמסקנות שלו, איזה מסקנות יהיו לו? מסקנות מוטעות. למה מסקנות מוטעות? כי האמת היא כללית. האמת היא אלוקית, היא כללית. והאדם כשהוא לבד, הוא חושב פרטי, אז הפוקוס שלו לא מכוון לאמת. לא מכוון לאמת. אומר כאן המהר"ל, לכן ריבוי התלמיד עושה את זה. למה ריבוי התלמידים עושה את זה? אדרבה, זה מבלבל, הרבה חבר'ה. זה רעש. כן? למה הדבר הזה, למה ריבוי התלמידים עושה? כאן המהר"ל כל כך מעריך מסביר, המקומות אחרים, הוא מסביר המהר"ל, אחר כך נקרא שני כמה פסקאות בנושא הזה. אומר המהר"ל, שככל שאתה יותר מחובר לחבורה, ככל שיש יותר ריבוי תלמידים, אז זה לא רק שיש יותר דעות, זה לא הנקודה שיש יותר דעות, אז יותר מכוונים לאמת. יותר מזה, יותר עמוק מזה. כשאתה לומד בחבורה, אז כאן מופיע הופעה של שכל. למה כאן מובטח לנו שיופיע שכל אמיתי? למה? כי כשאתה חושב לבד, אז זה נוגע בנקודה הסובייקטיבית שלו, בחומר. אבל כשאנחנו, יש לנו חשיבה ציבורית, אז מה המחנה המשותף הציבורי? הוא לא הנקודה הפרטית, אלא הנקודה הכללית. כלומר, על ידי החשיבה הציבורית, אנחנו נוגעים בנקודת האמת. אנחנו מתעלים. מהחשיבה הפרטית, מתעלים מאותו חשיבה חומרית, ומתעלים לחשיבה אלוקית. כן? ככל שהחשיבה יותר כללית, יותר קשורה לציבור יותר רחב, אז ככה חזקה על החשיבה הזאת שהיא קשורה לתורה, קשורה לאמת. לכן אומר המהר"ל, לפיכך אמר, והעמידו תלמידים הרבה, שלא יבוא לידי טעות, כמו שאמרו ז"ל, חרב על הבדים ונועלו, זה פסוק. אומר המהר"ל, חרב על שונאיהם של ישראל. מה זה? על שונאיהם, שונאי ישראל, סליחה, זה ישראל. זה סגי נאור, מה זה סגי נאור? הרי חז"ל לא יגידו, חרב על ישראל. מה זה חרב? ישראל מגיע אליהם איתה, לא אומרים דבר כזה, אז אומרים שונאיהם, הפוך, הכוונה ישראל. חרב על שונאי ישראל העוסקים בתורה בד בבד. מה זה בד בבד?
לבד.
כלומר, תלמיד חכם שלומד לבד מגיע לו מיטה. מבין? לא מגיע לו מיטה. כי יש הבדל, לא למד תורה, לא למד תורה מארץ, בסדר. לא למד תורה. לא קרה כלום, לא למד, קרה הרבה, אבל כאן מה הוא עושה? כשהוא לומד תורה, אבל הוא לבד, אז מה בעצם הוא עושה? הוא מעקן את האמת. הוא מעקן את האמת, הוא לוקח את האמת והופך אותה ל... לנקודה הסובייקטיבית והרגשית שלו. הוא מפרש את האמת לפי הנקודה הסובייקטיבית, לפי הבטן שלו, לפי התאוות שלו, לפי הרגשות שלו, לפי, כן? לפי אותה נקודה הפרטית שלו. לוקח נקודה כללית ומעקם אותה ומנמיך אותה לזווית פרטית. אז זה היום ונורא. מגיע לו מיטה, חס וחלילה. חרב. זה יותר גרוע מלא ללמוד. כלומר, יש מצב יותר... כלומר, כאשר אדם לא לומד, אז באמת חסר לו קודש. לא מתרומם, באמת בעיה גדולה. אבל כאן אתה לוקח את הזהב, את היהלומים האלה, ומלכלך אותם. מעקם אותם. אומר המהר"ל, גם למדנו מנתיב התורה, זה דומה לכדי, ליין ששמים אותו לא בתוך כדי חרס, אלא בתוך כדי זהב. מה כדי זהב עושים? הם מקלקלים, למה? כי משפיעים, אומר המהר"ל, הם משפיעים את הסובייקטיביות שלהם, את הטעם שלהם בתוך היין. אז זה צריך ללכת לפח. זה יין מקולקל. למה זה יין מקולקל? כי אתה לוקח אמת ומעקם אותה, זה כבר לא אמת. אתה פוגע. זה פגיעה, זה לא רק חוסר טוב. זה פגיעה. לוקח תכנים אלוקיים ומוריד אותם לרבדים פרטיים, לכל מיני וורטים פרטיים, לכל מיני יסודות שבינם לבין האמת מרחק שמיים וארץ.
בריבוי זה מצד הבירור או מצד...
אז אומר ככה, ודאי שיש יותר אנשים שחושבים על זה, ודאי יותר טוב, אבל אומר המהר"ל זה הרבה יותר מזה. יש סייעתא דשמיא להגיע לאמת. למה? למה יש סייעתא דשמיא לאמת? כי כאן, יש כאן כלליות, יש כאן מחנה משותף רוחני, בין ציבור, בין קבוצה, כן? יותר מזה, מדובר כאן בהעמידו תלמידים, רב, שמלמד את התלמידים, וזה מוסיף לו שכל. מה הקשר? מה? כלומר, אומר המהר"ל גם במקום אחר, נראה את הפקור הזה, שאם אתה תמיד חכם גדול, יושב לומד מעצמו, זה משהו אחד. אבל אם הוא מלמד את התלמידים הרבה, אז זה גם משפר את הלימוד תורה שלו. למה? למה זה ש...
התלמיד הוא מיילדת.
מה?
התלמיד הוא מיילדת, הוא עוזר לרב להוציא...
נכון, מברר לרב. כן. כן, אבל כאן זה יותר בזווית הזאת של... שכל חומרי, שאם אתה לומד לבד, אז שכל הוא חומרי, הוא שכל פרטי. הוא לא מגיע לבירור האמת. אדרבה, הוא סוטה מהאמת, כי זה ערבוב של הנקודה הסובייקטיבית שלי עם האמת, ולכן צריכים ללמוד בציבור. צריך ללמד בציבור, צריך ללמוד בציבור, כן? וזה, תראו את המקור, ונראה את המקור השני. נתיבות עולם. אתם רואים, נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ו', למדנו את זה כבר פעם שאמרה, זה המקום מאוד חשוב. אומר המהר"ל, לפי מה שהתורה היא שכל עליון שהוא נבדל מן האדם, ושכל האדם עומד בגוף האדם, שהוא גשמי, לכך צריך האדם אל הכנה שיקנה השכל הנבדל. אתה לא פותח ספר לומד ככה, ככה, זה מועיל. זה לא ככה עובד. אומר המהר"ל, וזה שיהיה קניין התורה בחבורה, שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל, ואין דומה לחוכמה שהוא מתחכם מעצמו. למה? שזה, אם זה לבד, שאותו שכל עומד בגשם, ואינו שכל נבדל. רק שכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי נגוף. למה? כי יש כאן חבורה, יש כאן כלל. מה המחנה משותף אל הציבור הזה? כלומר, כל אחד לא אוחז באותה נקודה סובייקטיבית שלו, אלא אנחנו מנסים להידבק באמת הכללית. כן? עצם זה שיש כאן חבורה, אז נאחזים בנקודה הכללית. בסדר, הזה אתם רואים איך שהמהר"ל לוקח את אותו עיקרון לכל מקום. כן? אז מה זה להאמין לתלמידים הרבה? כדי, כיוון ששכל האדם ירד, כיוון שהופסקה הנבואה, אז אי אפשר ללמוד אלא בחבורה. אי אפשר ללמוד אלא בריבוי, אלא בכלל, אלא בציבור. כן? ואם לא תלמד בציבור, תגיע למחוזות שונים לגמרי. אומר כאן המהר"ל, וזה אומרה מפרק הרואה, השקט ושמע ישראל, נכון? הוא כתוב בתורה, השקט ושמע ישראל. אומר המהר"ל, על פי הגמרא, כן, מסכת ברכות, עשו כיתות ועסקו בתורה. למה? לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כתב רבי יוסף בר חנינא, אמר רבי יוסף בר חנינא, מה יכתיב חרב על עבדים ונועלו? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה ולא עוד, אלא שמתפשים. מה כאן המתפשים? לא רק שלא נהיים חכמים, אלא נהיים יותר ויותר טיפשים. למה? מה זה טיפשים? הרי האיקיו שלהם מאוד גבוה. הם מתעקמים יותר, הם מעקמים את האמת יותר, הם מדרדרים, הם מגייסים את התורה לשטויות שלהם. לפני התורה, אז יש להם שטויות, בסדר. כאן הם מוסיפים חטא על פשע, למה? כי הם מאשימים את הספרים בשטויות. כלומר, הם מביאים ראיות לשטויות שלהם מהספרים. בתורה כתוב ככה, בתנ"ך כתוב ככה, יכולים לבנות תיאוריות, תזות, פסיכולוגיה, כן? הכל. אדרבה, הם מתאפשים, הם מדרדרים. אומר המהר"ל, כתיב אחא ונועלי וכתיב אתם אשר נועלנו, ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר אשר חטאנו וכו', וביאור זה, בסדר? אומר המהר"ל, כי השכל עומד בגוף, וצריך שיהיה השכל נבדל מן הגוף. ואם הוא לומד תורה על ידי חבורה, שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו. כל אחד כאן, כן, יונק מחברו ומנפה את חברו. כן, כל אחד עושה תהליך של מיפוי. זה החברותא, זה החבורה. כן, זה לא רק עניין אנושי פשוט, שטוב, צריך ללמוד, כל אחד חושב. זה התעלות רוחנית, זה עבודה רוחנית, חברותא. הוא אומר המהר"ל, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. אומר המהר"ל, שכשאני קונה סברה, מה יותר טוב, להמציא סברה שלי או לקבל סברה מחבר שלי? מה אתם אומרים? שני אנשים יושבים לומדים. מה המעלה יותר גדולה? שאני המצאתי, אני חושב מה כתוב כאן, ואז אני מבין, שירות אחת. שירות שנייה לא הבנתי, אבל החברותה שלי הסביר לי. מה יותר מעולה?
חברותה.
נכון, שהחברותה הסביר לי. למה? לא מצד הענבה, שאתה יש לך יכולת לקבל. אומר, כאן זה מסונן, כאן זה כמו מים מסוננים כבר, זה עבר פילטר.
לא מסונן, זה קיבל סובייקטיבי.
כי אם אתה, לא, אומר ככה, לא. לא.
בסדר, אבל אם זה לא יתאים לך,
זה לא הסובייקטיבי שלך, בדיוק, זה לא הסובייקטיבי שלך. כלומר, זה עבר סינון. אם אני אומר סברה משלי, אז יש סיכוי גדול מאוד שזה מלא דמיונות, מלא...
אבל אם כל אחד ילמד את המהר"ל, אז כל אחד יושב
ומחכה לחבר שלו. נכון, אז כל אחד מקשיב. לא, אדרבה. אדרבה, אני אגיד סברה, ואתה תסנן אותי. אדרבה, אני אגיד מה שאני אומר כדי שתסנן אותי. כל אחד מסנן את השני, וכל אחד רוצה שהשני ישנן אותו. יש כאן הקשבה?
זה יוצא שכאילו מהסובייקטיבי של כל אחד בסוף מגיעים
למשותף. בדיוק. מעניין, יש כאן סינון של הדמיונות. נכון?
יש לנו פסוק במשלי, תשועה ברוב יועץ.
ברוב יועץ, כן.
ברוב הדעות, אתה מגיע לתשועה.
כן, נכון, 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 נכון.
אין שום מקום
לבית עצמי, לא אמרתי. להלכה, אם צריך, ודאי שכן, ודאי שכן, ודאי שכן. אבל לקלוט העיקרון. אנחנו לא באים להכריח שם מה לעשות, כשלומדים, לומדים, לפעמים לומדים לבד, לפעמים חברו אותה. אבל מסר מוסרי אדיר יש כאן. אל תחשוב שאני אומר, אני חושב, זה נקרא אתה חושב. בעיקר אתה מדמיין, בעיקר אתה מפעיל את הבטן שלך, לא את הראש. כשאתה חושב שהוא מפעיל את הראש, הוא בעצם הרבה פעמים מפעיל את הבטן. בעיקר בעניינים רוחניים.
אבל שאלה אם הוא ללמד אותו בנות הספרים, הספר הזה כתב אותו מישהו, אם אני...
או, אז אפשר להגיד חברו את הספר. כן, יש.
אז זה סינון שלי בסינון של הספר.
אבל מה אתה מבין מהספר, אתה מבין? מה אתה מבין מהספר?
אז מה, אני מבין מהחבר?
לא, אז זה הנקודה. כאן יש דיאלוג, הדיאלוג עצמו זה סינון. אתה מבין? סינון חי. לא יודע, יש דוד. תמיד, נכון, בדיוק כמו שאתה אומר. זה סינון, הכל יחסי.
הכל יחסי. שאתה מקבל את
משהו מסביב. נכון, נכון. תמיד יש סינון, אבל זה התעלות. כן? נכון, כך שיש חבורה יותר גדולה, הסינון יותר גדול. אז האמינו תלמידים הרבה, קשור לאותה סוגיה, זה ממחש לנו את הירידת הדורות. אז הביאו מתלמידים מדהים קשור לירידת הדורות. האמינו תלמידים הרבה, גם קשור לירידת הדורות, אין שכל, השכל יותר סובייקטיבי, שכל לא ברור, צריך העמדת תלמידים הרבה, צריך חבורה שלומדת, צריך כלל, בלי כלל. לכן דרך אגב, הבית מדרש, מהתקופה הזאת השתנה לגמרי, כי עד אז לא היה ממש בתי מדרשות. לא היה תופעה של ממש בתי מדרשות של ציבור שלומד. כאן זה בבית מוחה היסטורית, תחילת בית שני. בית הלל, בית שמי, נכון? זה תהליך של התכווצות וחבורות. למה צריך את זה? לפני כן היה נביא, כל אחד היה לו את הזווית, את השטטל שלו, כל נביא היה לו את ה... או כל חכם היה לו בית שלו, והוא יכול לנהוג את האמת.
היו אוכל, זה היה בתי ספר לנביאים כאלה.
כן, נכון, אבל באמת הבתי מדרש זה לא דבר מפוץ, זה לא היה כל כך דבר נפוץ כמו מכאן ואילך. מכאן ואילך יש בית הלל, בית שמי, ריבוי תלמידים. זוגות, כן.
זוגות שכל אחד בצד, היה אחד עם שאלה.
זה נכון שהיה מושתם בבתי ספר, אבל זה לא כמו שנראה לך בתי ספר בימינו, בסדר? כן, הדגש מכאן ואילך הוא על לימוד החבורה, על בית מדרש, על ציבור, על כלל. דווקא מצד ירידת הדורות, אומר המהר"ל, אז זה הבנו, האמינו תלמידים הרבה. מה זה עשו סייג לתורה? זה אותו דבר. גם עשו סייג לתורה אוחז באותו סוגיה בדיוק. שעם ישראל ירד, אומר המהר"ל. וכן מה שאמר, אתם רואים? וכן מה שאמר ועשו סייג לתורה. מה זה סייג? גזרות. גזרות רבנן. גזרות בדיני שבת. כן, מוקצה, הנה מוקצה ברבנן, כן, או גם בנושא של עריות, הרבה סייגות עשו בעריות, למרות שהם מותר מצד הדין, אבל עשו סייג. מה זה הלחץ הזה? שמעת עושה סייג, 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 סייג. אני רוצה לקיים את התורה, וזה, מה החומרות האלה? תירגע, מה זה החומרות האלה? מה, אנחנו בני ברק, כן? מה ההיגיון של החומרות האלה? של הגזרות של חז"ל. אומר המהר"ל, אם האדם היה במדרגה שכלית, כן, כמו מצב לפני הכנסת הגדולה, אז באמת, האדם... מי הכנסת הגדולה ואילך? זה ירידה. לפני כן, היה מצב אחר. אומר המהר"ל ככה, ש... כן, מהתקופה הזאת, שמעון הצדיק, אותה תקופה.
הנביאים מסרו לכנסת הגדולה.
כן, הם אמרו זה הכנסת הגדולה, לא, לא. מתקופת הכנסת הגדולה עצמה כבר יש ירידה. עכשיו, הפשט הוא כזה, אומר המהר"ל, למה צריך את כל הגזרות האלה? מה העניין? אומר המהר"ל, באמת, אם האדם, מדרגתו השכלית היא עליונה, והוא, אולי יש יצר הרע, אבל יש שכל ששולט. ודאי שיש לו יצר הרע, לא אמרנו שאין יצר הרע. אבל יש, השכל, כשהוא שכל, הוא שכל ברור, לא שכל דמיוני. כן, יש צד גופני קיים, אבל כשיש שכל, זה שכל עליון. אז מספיק לנו קיים את תורי המצוות, דאורייתא, לא צריכים סייגים, לא צריכים שום דבר, זה מתאים לאדם. כלומר, האדם, יש לו סוג מסוים של, 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 של לווים, שאסור לעבור אותם, כדי שהאדם יתנקם, כן, יקחו לשמירה, יש מצוות תעשה, יש מצוות לא תעשה, זה מתאים לאדם, לא צריך יותר מזה, לא צריך גזרות. יש את הצד הטוב ויש את הצד הרע, זה מאוזן. התורה נתנה בדיוק מה שצריך. לא צריך להוסיף בעצם שום חומרה, וכל חומרה מיותרת. התורה התאימה את העשה ואת הלאו בדיוק לאדם שהוא מאוזן. אדם מאוזן, התורה בדיוק מתאימה לו. יש את הצד השכלי הכללי, יש את היצר, ויש את התורה הגדירה בדיוק מה האדם צריך. לא יהיה פחות וגם לא יותר. אומר המהר"ל, אבל כאשר אנחנו ירדנו, ולאבותינו הרבים כבר פסקה הנבואה, ויש ירידת הדורות, אז מה קורה? השכל הוא כבר לא שכל. כן. כלומר, האדם, גם מעשה טוב שלו הוא לא טוב, אין לו מספיק עוצמות בשכל שלו להוביל את עצמו. אל תסמוך על ההיגיון שלך. אדם לא יכול לסמוך על היצר הטוב שלו גם. למה? כי מה אמור להוביל את היצר הטוב? השכל. אבל השכל שלנו הוא לא ברור. הוא עצמו מוטבע בדמיונות. כן? הוא עצמו בנפילות. כן? אתה לא יכול להגיד, טוב, סמוך על האדם, אם הוא יגיד לו ככה, הוא יעשה כמו שצריך וזה. לא. השכל הוא משועבד, השכל שלנו, לצערנו הרב, משועבד לחומר. אז זה לא, זה חוסר איזון, זה כבר איזון שונה. המצב האדם שונה לגמרי בתכליתו ממצב האדם בתקופת הנבואה. אז כאן צריך לשנות. כאן צריך להתייחס לאדם כאילו אין לו שכל. זה כמו שיש שביל, שביל מטיילים בוודי, בוודי. אז יש שביל צר. כן? אז אם זה מתאים למבוגרים עם שכל, אז לא צריך גדר. אומרים, תלך כאן, אומרים לך, תשמע, ואתה מבין שאם תלך ימינה, טיפון, נכון? עכשיו, אם עושים שביל צר שמתאים לילדים בני שלוש, אז מה עושים? אתה מפחד, הילד בן שלוש, יצא צעד, ייפול, ימות. מה עושים? עושים סייג. מה זה הסייג? עושים גדר. למה גדר? מה, אדם מבין, זה לא הגיוני ליפול. הרי, נכון. אם אתה אומר, אדם מבוגר, למשל ונמשל כאן, אדם שאתה יכול להגיד, יש לו שכל, הוא מבין שליפול זה לא טוב, הוא מבין מה זה נקרא נפילה ומה זה לא, אז הוא ילך ישר, לא צריך גדר. נכון? בשבילים, לא צריך גדר. אבל אם אתה לוקח אנשים שאין להם שכל, או שהשכל שלהם מורה בדמיונות, אז הוא יחשוב שהטוב זה רע והרע זה טוב. אם לא תשים לו גדר, אז מה יקרה? הוא ילך לתוך התאום ישר, ככה. ייפול לתוך התאום, בלי להתבלבל. כן? לכן הסייג זה דבר הכרחי. אם לא יהיה סייג, לא יהיה תקומה. כן? הסייג הוא, כן, לפצות על היות השכל שלנו מורמב וחומר. בעזרת השם, כשאנחנו נחזור לגאולה השלמה, זה שתנה המצב. אבל כאשר אנחנו לא יכולים לסמוך על השכל שלנו, כמו שאומרים, למשל, אתה אומר, מה? אני יודע שיש את איש אסור. אז מה? צריך כל מיני גזרות, וצניעות ככה, וצניעות אחרת, ולא לגעת. ודוגמה, יש גזרה, איחוד. איסור איחוד. מה זה איסור איחוד? בשביל מה? אני יודע שאסור לי לגעת ויש את איש, נכון? או באישה הזרה. אז למה איסור איחוד? זה דבר מוזר. מה זה איסור איחוד? מה, אתה לא שמח עליי שאני לא אעשה שום דבר עם האישה? מה? אתה לא שמח עליי? אז התשובה היא ככה. נכון, אם היית אדם שהשכל שלו הוא שכל שהולך על האמת עד הסוף ולא משועבד ליצר, אז בסדר, לא צריך לגזור. לא צריך לגזור ענייני איחוד, למה לא? כי אדם יודע שמותר לו לדבר עם אישה ואסור לו לעשות מעשים רעים עם אישה. כן, מעשים לא ראויים עם אישה. אבל לצערנו, מזמן השעה הכנסת הגדולה, שהשכל שהוא מוטבע בגוף אין לו פרמטרים שכליים לגמרי, כי השכל איננו ברור, אותה סוגיה בדיוק. השכל לא ברור, השכל מורבב בהרבה רגשות. אז כשהוא יהיה יחד עם האישה באותו חדר, הוא יאבד את השכל. למה הוא יאבד את השכל? כי העוצמות של השכל הן לא אותן עוצמות. כן? בשביל זה חזק תקנו. כן? הדבר הראשון זה מתונים בדין. נסכם את השיעור שלנו היום.
משלים,
נכון. א', מתינות בדין. כן? סינון של השכל. לפני שאתה חושב, א', סור מרע, תסנן את הדמיונות. ב', זה עשה טוב, זה התעלות, כמו שאמרנו, מתינות בדין. דבר שני, העמידו תלמידים הרבה. אם אתם רוצים להתעלות בתורה, רוצים ללמוד תורה, חייבים להתחבר עם הכלל. אי אפשר ללמוד בצורה פרטית. כן? בגלל שהשכל שלנו הוא, כמו שאמרנו, הוא שכל סובייקטיבי. צריכים לעשות את המהלך של ההתעלות. ומאותו סיבה עשו סייג לתורה. וכאן ואילך, תרבו גזרות. למה תרבו גזרות? כי לצערנו הרב, אמר שם זה ישתנה. האדם לא חושב. מה הוא חושב? הוא מפעיל את השכל שלו. אבל השכל שלו משועבד ליצר. ולכן צריך לעשות סייג לתורה. ברוך השם, יום ראשון עוד אפשר ללמוד, כן. טוב.
יום ראשון יש יום עיון.
יש יום עיון?